האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשקיע השקעה פסיבית נכונה בנדל"ן בארצות הברית, ולקבל ידע מקצועי מאנשים שעושים את זה כבר המון שנים. נמצאים איתי כאן היום יוסי ברג, האיגל שלנו, מומחה בהשקעות נדל"ן בכלל ובארצות הברית בפרט, ובן פרוכטר, מלווה משקיעים.
שלום יוסי.
מה שלומכם?
מצוין, כיף להיות פה.
הרבה זמן לא נפגשנו.
כן, כן, נכון, נכון מאוד.
אז היום יש לנו עוד פרק, פרק מיוחד, קצת שונה אני חושבת, בתחום ההשקעות נדל"ן. פיתוח קרקעות, נושא שעולה בשנים האחרונות, דרך אגב גם בישראל אבל גם בארצות הברית.
נכון.
איך אנחנו יודעים שחסר למעלה מ-5 מיליון בתים בארצות
אם
הברית.
אם אנחנו נדייק,
זה היה יכול שבעה.
נכון, לפני 3 שנים, היום חסרים
7 מיליון
בתים
מיליון
בארצות הברית. בישראל, אם אנחנו מדברים על 100,000, זה נראה המון, שם 7 מיליון בתים, ולא רק זה, חסרות קרקעות, כי בגלל הקורונה, אינפלציה, עליית ריביות, יש פיתוח מזערי של קרקעות, חברות הבנייה הגדולות עטות על קרקעות, ולכן הנושא הזה כל כך רלוונטי, הנושא הזה של פיתוח, שזה בעצם לקחת יער, לא נעים להגיד להוריד את העצים, לקחת יער ולהפוך אותו למגרשי בנייה.
להפוך ממש, לבנות שכונה שלמה, כולל כל האמניטיז, בריכה, מגרשי משחקים, כבישים, זאת אומרת, זה נשמע קצת מורכב. האמת, אני חושבת שהמומחה שלנו בתחום הזה, זה יוסי. קודם כל, שאלה, אני חושבת שהרבה ככה שואלים, מכירים את הנושא הזה של פיתוח קרקעות בארץ, ויודעים שזה לוקח המון שנים. והמון בירוקרטיה, כן, אני לא רוצה להגיד
נדל"ן, נדל"ן זה דבר שונה, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים נדל"ן, ונדל"ן זה אותו דבר בכל מקום, ממש לא. נדל"ן זה גם פסיכולוגיה, גם תלוי מקום, גם תלוי מערכת. בארץ למשל, נדמה לי שכבר דיברנו על זה פעם, אבל נדבר שוב כי זה חשוב, בארץ כל הממשק מול הרשויות בעייתי. אתה הולך לקבל היתר לבנייה, לוקח לך בדרך כלל שנה, שנתיים, לפעמים 3. אתה רוצה הקלה, וואו, עוד יותר. זה עוד כלום לעומת שינוי תוכנית. אם אתה רוצה להעביר טבע לשכונה, בדרך כלל זה לוקח כמה וכמה וכמה שנים, צריך לעלות לוועדה המקומית, צריך להגיע לוועדה המחוזית, התנגדויות, 10 שנים לשינוי טבע, זה בקלות. אני נמצא, יש לי השקעות בארץ בשכונות שבהן ב-1990 אמרו שאוטוטו תהיה טבע, תוכנית בניין עיר שמאפשרת להפוך את הקרקע לקרקע לבנייה או לשנות בה את הנתונים. בארצות הברית, אחר לגמרי.
אז בוא ככה תספר לנו בקצרה, בכלל כאילו אנחנו, אתה אומר יער, איזה בדיקות חשוב לפני שבאים ליער הזה ואומרים, זה יהיה לי שכונת מגורים. איזה בדיקות עושים?
אנחנו צריכים לבדוק, קודם כל, אם זה יכול לקרות או לא יכול לקרות. והיכול או לא יכול לקרות, זה אומר, קודם כל לבדוק את העירייה, אם זאת עירייה שרוצה, שמעודדת פיתוח. כי יכול להיות שזו עירייה שעשתה מורטוריום, כלומר אומרת, כאן 3 שנים הקרובות אי אפשר לפתח, לשם כמובן לא נרצה להשקיע.
ברור.
צריך לבדוק את התשתיות, אם התשתיות מגיעות או יכולות להגיע לקרקע שלנו, זאת אומרת, בעיקר ביוב, מים, חשמל, כבלים.
בודקים גם את הקרקע עצמה, אם היא מתאימה לבנייה?
בהחלט כן.
יודעת שבפלורידה...
עושים בדיקות קרקע כדי לראות, ורק תחשבי מה קורה אם אנחנו קונים לנו 500 דונם, 1,000 דונם, ומגלים אחר כך שהם... קרקע סלעית, ולא קרקע שנוכל לעיבוד, להזזה. כי כל הנושא הזה של פיתוח קרקע בארצות הברית, בעצם אנחנו לוקחים הר, או לוקחים יער, ואנחנו מעבירים אותו את כל השלבים, שזה החל מבירוע יער, בירוע עצים, לאחר מכן עבודות אפר של יישור משטחים, כדי שהם יהיו בתוואי שנוח לבנייה, לאחר מכן תוואי של דרכים, התמנת תשתיות, ביוב, מים, חשמל, כבלים, לפעמים גם גז, רק אז, כשיש לנו את המגרשים בנויים, אפשר להמשיך הלאה. ולכן, הבדיקות שאמרנו שצריכים לעשות זה קודם כל בדיקה מול העירייה, או בעצם נתחיל קודם כל עם בדיקה משפטית. יש קרקע שאנחנו מעוניינים בה, צריך לבדוק אותה. למי היא שייכת, ואז לבדוק מול אותו אחד אם הוא רוצה למכור. בדרך כלל אנחנו נקשור אותו עם חוזה. בארצות הברית הרבה יותר קל, יש שפע קרקעות, הרבה יותר קל לנו לקשור את האדם בחוזה, ואז לעשות את הבדיקות מול העירייה, לעשות בדיקות מול גורמי התשתיות, מול הקרקע, בדיקות כלכליות כמובן, ואז כשאנחנו יודעים שהקרקע מתאימה לנו, אנחנו צריכים לקדם זונינג. זונינג זה בעצם ייעוד הקרקע, להפוך אותו מקרקע שמיועדת לכלום, חקלאית, לקרקע שמיועדת לבנייה, ואיזה
בארץ
בנייה?
בארץ זה לוקח שנים.
בארץ זה יכול לקחת גם 10 או 20 או 30 שנה, הברית. כמו שאמרנו. בארצות הברית, זונינג כזה יכול לקחת בין כמה חודשים, לחצי שנה, לשנה, ושוב, זה תלוי איפה. מדינות הצפון, כמה שנים, מדינות הדרום.
יוסי, כשאנחנו רוכשים חטיבות קרקע כאלה לבנייה של שכונות מגורים, בדרך כלל זה כבר עם זונינג, או שאנחנו עושים את התהליך של הזונינג עצמו?
זה תלוי, אפשר כך ואפשר ככה. אנחנו כגורם מפתח רוצים לחסוך לעצמנו את ה, לא את הזמן, אלא יותר את האי-וודאות של קבלת האישור של הזונינג, רוצים לחסוך לעצמנו גם את האי-וודאות של קבלת ה-LDP, של התכנון ההנדסי.
מה זה LDP?
של התכנון ההנדסי וקבלת אישור עלייה לקרקע, Land Disturbance Permit, או למשל בפלורידה קוראים לזה Development Order, פקודת
פיתוח,
מה שמאפשר לנו, אנחנו בדרך כלל קונים קרקע שאפשר כבר לעלות ולפתח אותה, שאז הוודאות גדולה הרבה יותר, כמו שאמרתי.
זאת אומרת, ה-LDP זה בעצם שהעירייה באה, אומרת לך, אתה יכול לעלות על הקרקע, להתחיל להוריד את העצים, להתחיל לפתח, או שלהוריד את העצים אתה יכול עוד לפני זה?
לא, אנחנו צריכים LDP כדי להפריע לקרקע, Land Disturbance Permit, בין אם מדובר על להוריד את העצים ולהתחיל עבודות. אגב, שוב, בארצות הברית, להבדיל מישראל, אין לך בעיה בדרך כלל עם העצים, אלא אם כן זה זן הנדיר, או אלא אם כן זה גודל מיוחד, ברוב המקומות אומרים לך, יש לך את ה-500 דונם שלך, אתה יכול לעלות על הקרקע, לעשות במה שאתה רוצה, כל עוד זה בגובה המתאים וכו'.
תראו, אני שומעת תופעה של ישראלים שמוכרים לישראלים קרקעות. הם מוכרים את הקרקע, עזיז, ואז אתם יודעים, אני נתקלת, אז שואלים אותי.
זה עסקה נורא מפתה כל כך.
כן, 20,000 דולר.
אצלנו בארץ מגרש לבנייה, זה 200,000 דולר, 400 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, חצי מיליון שקל, תלוי איזה. אפילו קרקע ספקולטיבית עולה 100,000 שקל, 200,000 שקל. בארצות הברית, כשמציעים למישהו בארץ מגרש ב-40,000 דולר, 20,000 דולר, אומר, וואו, מה יכול להיות רע?
בדיוק. אבל אז אני שומעת, אני אישית נתקלתי במישהי שקנתה, לא משנה, באיזשהו מדינה, אני לא רוצה להזכיר את השמות, והחזיקה בה, היא חשבה שזה בערך כמו במדינת ישראל, שתבוא חברה קבלנית ותקנה ממנה, והיא תעשה עשרות ומאות אחוזים על הכסף שלה, אבל עזבו, לא ככה היה, בסופו של דבר מאוד קשה היה לה למכור קרקע באמצע שום מקום.
קודם כל, צריך לראות, זה יכול לקרות, השקעה בקרקע יכולה להיות השקעה מצוינת. אם אנחנו קונים במקום טוב, יש פה פוטנציאל נהדר, אבל שוב, זה הכל עניין של מידע, הכל עניין של ידע. אם אנחנו קונים במקום שבו אין ביקוש, יכול להיות, אני מכיר, למשל, שכונה שבה פיתחו 50,000 מגרשים, ולא היה כל כך מה לעשות בהם, וכשפיתחו אותם הם עלו לפני 15 שנה 30,000 דולר, עלה המחיר ל-60,000 דולר, והיום גם ב-30 או 20, אפילו ב-10,000 דולר, אפשר לקנות. כלומר, מי שקנה שם מגרש, מאבד מכספו.
בדיוק, היא בסופו של דבר עזרתי לה למכור במחיר הקרן, זאת אומרת שהיא הפסידה מהכסף שלה, היו לה הוצאות.
וזה עוד המקרה הטוב, כי יש אנשים שקונים נכסים, שוב, זה בדיוק כמו בתים, זה בדיוק כמו כל נכס אחר, אתה צריך לשלוט במידע, ולבדוק לפני כן מה הביקוש, לבדוק בשטח.
אני חושב שדווקא בנושא של מגרשים, תקנו אותי אם אני טועה, נגיד, בניגוד לבית פרטי, שעכשיו אם אני קונה בית באיזשהו מקום, ואני יכול להזכיר אותו, לפנות לאיזושהי חברת ניהול כזו או אחרת, שזה תהליך יחסית לא מורכב, להיות עכשיו ישראלי שקונה קרקע לבד, זאת אומרת לא בתוך שכונה שלמה שמפותחת, אלא קרקע לבד באיזשהו עיר, ולעשות בעצמי, לפנות לקבלנים, לבנות עליה וכל, זה משהו שהוא הרבה יותר, משהו שהוא הרבה יותר מאתגר לעשות את זה לבד, מאשר עם איזושהי חברה שבונה את כל השכונה.
כמובן שיש יתרון ענק. להבדיל מהחזקת בית, שקנית את הבית, הוא שלך, אתה כבר מנהל אותו עצמאית מול חברת הניהול, יכול גם למכור אותו. להבדיל מזה, כשאתה מדבר על פעולות יזמיות, פעולות של עשייה, בין אם זה קניית קרקע, בין אם זה פיתוח קרקע, בין אם זה בניית בית, כל הפעולות האלה אפשר לעשות אותן, אבל כדאי לעשות אותן במסגרת של חברה שאיתה אתה עושה, שעושה בשבילך את כל הדברים האלה, כי לבד במרחק לעשות פחות קל.
לי נשמע מאוד מורכב לבד, איפה אני אשיג, אני מאמינה שאת כל התהליך הזה עושים עם מימון כלשהו.
נכון, איך מממנים פרויקטים
איך כאלה? איך מממנים דבר כזה?
פרויקטים, פיתוח של שכונה שלמה.
פרויקטים של פיתוח קרקע, שוב, צריך קש מזומן בשביל לקנות את הנכס, לאחר מכן צריך, לוקחים בדרך כלל הלוואת פיתוח שמאפשרת את הפיתוח, ואז כשיש את המגרשים מוכנים, הלוואת בנייה בשביל לבנות. דרך אגב, זו הסיבה שחברות נעזרות במשקיעים, כי כשמדובר על ההון העצמי, זו הזדמנות גם לחברה לפתח, גם למשקיע להשקיע, ואז אם משקיעים חלק מהכספים שנועדו לרכישת המגרש, הם יכולים לעשות עסקת פליפ, עם תשואה יפה יחסית, והחברה יכולה לפתח את המגרשים כמות גדולה יותר בהון שלה.
אז טוב, נשמע לי שזה יכולה להיות הזדמנות נהדרת, לאור זה שבאמת חסרים הרבה קרקעות בארצות הברית. יחד עם זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים בתור משקיעים לבוא, לבדוק את המידע, לעשות עם חברה שעושה את זה וגם לא עוזבת אותנו איפשהו באמצע התהליך, כדי שלא נשאר באמת תלושים, אם אני מבינה נכון. וזה גורם לי לחשוב, כאילו אנחנו עוברים לפינת הדילמה, זה ככה מתקשר לדילמה, האם לקחת, זאת אומרת דיברנו על הזדמנויות, שהקרקעות הן הזדמנויות היום.
נכון, אני חושב ש... ואז... אני חושב שגם כן. חשוב להבין, אבל למה בעצם הקרקעות זה הזדמנות כל כך גדולה היום? כאילו מאיפה זה בא, איך קרה עכשיו שפתאום קרקע או שכונה לפיתוח נהיה הזדמנות כל כך גדולה? והמקור הוא, שאחרי המשבר שהיה ב-2008, הרבה מאוד קבלנים הפסיקו את הבנייה. במשך כמה שנים טובות, לא הייתה בנייה חדשה בארצות הברית. הדבר הזה גרם למחסור מאוד מאוד גדול בבתים פרטיים, ובמגרשים מפותחים מוכנים לבנייה. ומה שקורה היום, זה שבאזורי ביקוש, חברות ענק, חברות גדולות, שגם הזכרנו אותן בפרקים הקודמים, כמו לנער או דיר אורטון, שבונות שכונות שלמות להשכרה, או למחירה לשוק המקומי, הן בעצם מחפשות עתודות קרקע באזורים כאלה. עכשיו, מה החברה הזאת בעצם רוצה? לא טוב לחברות כאלה שיהיה להם מגרש אחד כאן ומגרש אחד שם, זאת אומרת, אם יש להם 200 בתים בתפזורת, זה לא יעיל לבנייה. הן רוצות לקנות חטיבת קרקע שלמה שהם יכולים לבנות עליה, 100, 200 בתים, 300 בתים, וזה אחד הדברים, יוסי, תקן אותי אם אני טועה, זה אחד הדברים שהובילו אותנו לנושא הזה של פיתוח שכונות מגורים, כי ראינו שהביקוש לשכונה שלמה הוא משהו שהולך וגדל היום.
בהחלט כן, אנחנו צריכים שוב להסתכל על מה זה השקעה. דיברנו באחד הפרקים הקודמים על יזמות. דיברנו על זה שיזמות זה בעצם מודעות, זה ידע, זה מימון, זה גם סיכון, כי ביזמות יש סיכון, זה עשייה וזה גמישות. כשאני הגעתי לארצות הברית 2010-2011, ההזדמנות הייתה לקנות בתים בפורקלוז'ר, בתים בזול, וזה מה שעשינו עם מאות בתים. לאחר מכן, במקומות טובים כבר אי אפשר היה להשיג בתים, ואז ההזדמנות הבאה הייתה... הייתה מגרשים. יכולנו להשיג מגרשים...
מגרש מפותח.
יכולנו להשיג מגרשים מפותחים במחיר מאוד נמוך ולבנות. וזה מה שעשינו בערך 7 שנים, עד שב-2021 כבר היה קשה להשיג מגרשים, ואז עברנו להזדמנות הבאה, שזה פיתוח מגרשים, וזה עדיין דבר שקיים. ועדיין אנחנו רואים שאנחנו היום... אחד הפרויקטים שלנו נמצא במדינת טנסי, ליד צ'טנוגה, שהנתונים של המחוז מראים חוסר של 10,000 מגרשים, במקום מאוד מאוד מצומצם.
כמו שבן
ציין.
שאנשים
לא מייצרים את המגרשים האלה. ולכן כשאתה בא היום ואתה מייצר שם מגרשים, הביקוש הוא ביקוש, הם נשאבים בוואקום. אנחנו מדברים עם משרדי תיווך, כי אנחנו תמיד עושים סקרים על הדרישה, על הביקוש. אומרים לנו, מה, אתם רוצים לעשות פה שכונה של 140 יחידות? אנחנו חושבים שתוך שבועיים אפשר לשאוב את כל המגרשים האלה.
דילמות.
אז דילמה שעולה, עלתה בייחוד בשנים האחרונות, זה בתור משקיע, משקיע בודד. האם לקחת את המימון ואז לחפש את ההזדמנות, או לחפש את ההזדמנות ואז אני אקח את המימון להשקעה שלי?
אוקיי. תראי, אני באדם יחסית שמרן בגישה שלו, אז אני תמיד בעד לאתר קודם כל את ההזדמנות של ההשקעה, ואז לשבת ולתכנן איך לממן אותה, לקחת את המימון מפה, משם וכאלה. יש לגישה הזאת גם חסרונות, אבל זו דעתי.
יכול להיות שההזדמנות לא תחכה לך, אתה יודע, ההזדמנויות הן קורות על הדרך. אני יכולה אפילו לתת דוגמה, היה לנו לפני 3 שנים, הריבית הייתה, 3 שנים כבר, הריבית הייתה בשפל מטורף, אפילו משקיעים זרים לקחו משכנתה, במימון בריביות של 4% ודרומה, גם מתחת לזה.
נכון.
זו הייתה הזדמנות, ולא בהכרח היה להם את באותו רגע את ההשקעה הנוספת להשקיע. הם חיכו וחיכו, אני חכה שהזדמנות תבוא, חכה שהזדמנות, ואני מכירה המון משקיעים שחיכו וחיכו וחיכו.
והריבית עלתה.
והריבית עלתה.
נכון.
והם פספסו את ההזדמנות.
נכון. אז מה שאלת אני חושבת מאוד מאוד חשוב ונכון, נראה לי שבסוף המסקנה היא שתלוי מה מקור המימון. זאת אומרת, אם המימון שלך מגיע מנכס קיים, שאתה יכול לקחת עליו משכנתה, אז הטיימינג של לקיחת המשכנתה הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד בארצות הברית, כי אז הריבית קבועה ולא צמודה, נכון. לא כמו בארץ שבארץ אם לקחת המימון, אז זה צמוד לפריים בדרך כלל.
גם פה אני חושבת שאם אתה, אם המימון הוא באמת, אתה, יש לך הזדמנות לקבל מימון זול, אז אתה מממן אותו חודש, חודשיים, שלושה, ואתה מחפש נכון. הרי את ההזדמנות. ההזדמנות תבוא, אם אתה בן אדם שחי בעולם ההשקעות, אתה תמצא את ההזדמנות.
נכון, נכון. אני חושב שאם אפשר לקחת מימון מנכס בריבית זולה, אז כמובן שווה לקחת. לדעתי, מדובר בהלוואה לכל מטרה, מהבנק, או הלוואה כנגד קרן השתלמות, או קופת גמל, או כל דבר כזה או אחר. אז תמיד אפשר לקחת את זה בזמן יחסית קצר. משכנתה, אני לוקח איזה חודש, כן, חודשיים, לגמרי. נריץ את התהליך הזה, גם ככה זה תהליך שבזמן הזה הזדמנות יכולה לברוח לך.
נכון.
אבל נגיד בהלוואה לכל מטרה, זה משהו שהוא כמה ימים, שבוע, שבועיים, אז בדרך כלל אפשר לתפוס את ההזדמנויות.
אם מדברים על מימון, נקודה חשובה, צריך להיזהר לא לקפוץ מעל הפופיק. כשאדם בא להשקיע, הוא צריך לזכור שההשקעה היא בכספים עודפים, לא בכספים שחשובים לו לקיום, בכספים שגם אם קורה ולא השקעה, לא מצליחה.
כספים שהוא יכול לסכן.
והוא יכול לסכן
נכון,
אותם,
נכון.
לא קורה לו שום דבר רע. נראה לפעמים משקיעים שנכנסים להשקעה. ולמרות שאומרים להם את זה מראש, מתברר, עוברות שנתיים של השקעה ואומרים, איפה הכסף שלי? אנחנו אומרים, רגע, אבל זו השקעה יזמית, יכולה לארוך יותר זמן, אומרים, לא, 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 אבל אני חייב להחזיר את הכסף לבנק, לקחתי אותו, ולכן חשוב.
חשוב לא לפספס את ההזדמנות, אבל לקחת את כל הסיכונים בחשבון על הדרך.
נכון.
ולעשות השקעה מודעת, כמובן.
כמובן.
כלומר, מימון צריך להחזיר גם.
עובדה או הזיה?
אז הפינה האהובה, עובדה או הזיה? מיתוס מעולם הנדלן בארצות הברית, אנחנו נדון ונראה אם זה עובדה או הזיה מוחלטת. אז להפוך קרקע, אנחנו דיברנו על קרקעות, להפוך קרקע מיער לשכונת מגורים בארצות הברית, יכול לקחת 10 שנים. עובדה או הזיה?
וואו, לדעתי, תלוי איפה.
אם הייתי אומרת בישראל, אני חושבת שזו
עובדה.
עובדה,
מה זה עובדה?
וואו, זה עובדה, כן. אבל בארצות הברית, לא, יש לנו ניסיון, זה יכול לקחת לא מעט זמן כמובן, אבל לא 10 שנים. יוסי, אתה המומחה שלנו.
דברים יכולים להתארך. כמו שדיברנו מקודם, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אז התהליכים בארצות הברית מאוד קצרים. הנושא של זונינג, יכול להיות חצי שנה, שנה, הנושא של ה-LDP, התכנון ההנדסי, יכול להיות מספר חודשים, והפיתוח של השכונה יכול להיות גם שנה, יכול להיות 8 חודשים עם תוואי הקרקע הוא פשוט, יכול לקחת גם 2. כל אחד מהשלבים האלה יכול להתארך, בתכנון יכולה עירייה פתאום לבוא ולקצץ את הכנפיים, בתכנון ההנדסי פתאום אפשר לגלות, היה לנו פרויקט שבו פתאום מתברר שיש פלג שצריך לעבור עליו, והרשות הלאומית האמריקאית להנדסה, פתאום היו בחופשה, ורק האישור הזה לקח כמעט שנה. היה לנו, גם בפיתוח הפיזי, לפעמים דברים נתקעים, הייתה לנו שכונה שבה, למרות שעשינו מראש בדיקות קרקע, פתאום התגלה שיש סלעים בכמויות, וזה יצריך עוד ועוד ועוד זמן. יש לנו עכשיו פרויקט, שהיה צריך בדיקה של מערכת ביוב, הייתה מערכת ביוב קיימת, היה צריך לבדוק אותה במצלמות טיווי, לעשות תיקון ולהמשיך הלאה, והבדיקה הזאת כבר משה אותנו 4 חודשים, בגלל שעשו את הבדיקה, בגלל שצריך לתקן משהו תיקנו, הייתה הצפה בגלל גשמים עזים, היה צריך שוב לעשות פאמפינג, לשטוף אותו, פלאשינג, שוב לעשות את הבדיקה, עוד תיקון, וכל פעם העירייה משה, המומחה משה וכו', כך שפרויקט יכול, שכונה יכולה להיות מפותחת תוך 2 מיער לשכונה, יכול גם לקרות שזה לוקח יותר שנים, לפעמים הרבה יותר שנים, אבל בכל מקרה אי אפשר להשוות את זה לישראל, שבה הבסיס הוא הרבה מאוד שנים.
הרבה מאוד שנים.
אני חושב שבסוף עסקה של פיתוח המחירה של קרקע יכולה להיות עסקה מאוד מאוד רווחית, גם בתקופת זמן יחסית קצרה, כי שנה וחצי, שנתיים בעולם הנדלן, זה נחשב עדיין עסקה לטווח קצר. אבל זה עסקה שחשוב לדעת שיש בה רכיב יזמי, כמו שיוסי אמר, וזה יכול להתארך יותר. זאת אומרת, יכול להיות שיעיקובים.
לקחת את זה בחשבון.
לקחת את זה בחשבון.
ושזה לא יהיה הכסף האחרון שלנו מן הסתם. ולפינת המושג ביום.
מושג אחד או שניים ביום.
אנחנו דיברנו על פיתוח ועל קרקעות ועל זונינג, משהו שככה נתקלים בו גם זה פיינל פלט. מה זה?
פיינל פלט זה דבר מדהים, זה בעצם מפה סופית, זה המפה שהרשות, בין אם זה עירייה או מחוז, מאשרים לנו אחרי שסיימנו את הפיתוח, זה מקביל למפת הפרצלציה שיש לנו בארץ, בהבדל אדיר. בארץ, להשיג מפת פרצלציה, זה שנים, לפעמים זה הרבה שנים, יש למעלה מ-15,000 דירות בארץ, שהן עוד לא רשומות על שם בעלים, בגלל שעדיין אין פרצלציה.
וואו,
הרבה
וואו.
פעמים אנחנו קונים דירה, קבלן מסיים את הבנייה, ועדיין לא סיימו את הליכי הפרצלציה, שזה תהליכים של איחוד חלקות, חלוקת חלקות למגרשים. בארצות הברית, לעומת זאת, ברגע שאתה, כשאתה ניגש לפרויקט, יש לך preliminary map, שזה בעצם מפת החלוקה שמראה איך המגרשים הסופיים אמורים להיות. אתה מפתח את החצי שנה, 8 חודשים, שנה, שנתיים, לא משנה כמה זמן שזה לוקח. סיימת את הפיתוח, אתה מגיש לעירייה את כל האישורים שמראים שמכל הבחינות, הכבישים בסדר,
החשמל הביוב.
בסדר, ביוב, גינון וכו'. ואז העירייה, אחרי שיש אישורי כל המחלקות, תוך יום בעצם, חותמת לך על מפת פרצלציה, יום לאחר מכן רושמים אותה, וזה הפיינל פלט, כל מגרש בפני עצמו, יכול לקחת להימחר, יכול לקחת הלוואה, יכול להיבנות. מה שקוראים במילה אחת, אמריקה.
ממש, ואתה גם יכול להיכנס באונליין, ולראות את החלוקה כמו שהיא, עם הפרסל נאמבר, מספר הפרצלציה, עם גודל של המגרש, מספר מגרש, פשוט באמת אמריקה, לגמרי אמריקה.
כן, כמו בארץ. כמו בארץ.
בדיוק
כך. אותו דבר.
יוסי, תודה, בן תודה.
תודה רבה לכולם.
תודה למאזינים, תודה לכם שהזנתם לנו, לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיוס מה FM, אתם מוזמנים להקשיב לנו, בכל הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט של רדיוס מה FM, ולעקוב אחרינו באתר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם בקהילה שלנו, בית לעתיד בטוח. תודה לכם, פאנל יקר, ותודה לאנשים שכאן באולפם, ולכן האזנתם לנו, נתראה בפרק הבא.
תודה רבה לבן ולאתי.
תודה לכם.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.